ברוכים הבאים וברוכות הבאות. אנחנו היום נתקדם קצת בנושא המטריקס. אנחנו היום מדברים על הפרק השני בסדרה של המטריקס. אני אעשה חזרה קצרה על מה שלמדנו בשיעור הקודם, במפגש הקודם. במפגש הקודם דיברנו על הפרק הראשון נקרא סיפור המעטפת. בסיפור המעטפת הבנו את החשיבות של סיפור העלילה. בעצם עשינו איזשהו מעבר על כל ההיסטוריה של ההכרה האנושית, מתחילת ההכרה האנושית בפילוסופיה של העמים הקדומים, דרך תחילת צמיחתו של השכל החוקר היווני, או ההיגיון הרציונלי של האנושות שצמחה ב-100-200 שנים האחרונות, ועד הסוף של התקופה המודרנית ותחילת התקופה הפוסט-מודרנית. הזכרנו את זה שבסרט עצמו, הכניסו ספר שנקרא סימולציה וסימולקרה, ספר פילוסופיה של מדבר על הניהיליזם של התקופה הפוסט-מודרנית. אמרנו, מה זה הניהיליזם של התקופה הפוסט-מודרנית? זה משבר הערכים הגדול שבעצם החל כתוצאה מהגילויים האחרונים של המדע, סדקים שלאט לאט התחילו להיווצר בתפיסה המדעית, שלאט לאט התחילו לבשר לאנושות שהמדע שהיה אמור לגלות מה התכלית, מה המשמעות, מה העולם, פתאום התחיל להבין שהוא לא מסוגל לספק את הסחורה. לאט לאט ביותר יותר ניסויים ויותר ויותר תחומים בתוך המדע, המדע בעצם הבין שאין לו מושג מה זאת המציאות. ולא רק שאין לו מושג, בעקבות תורת הקוונטים ובעצם פסילת כל שיטות המחקר המדעיות, המדע הבין שלעולם לא יהיה לו מושג. זה לא משהו שייקח זמן ועוד מאוד נגיע, אלא לעולם לא נדע. והפילוסופיה שהייתה צמודה אל המדע, גם כן הגיעה למסקנה שאם המדע לא מצליח להביא את הסחורה, אם טובי הטייס שלנו, הפרופסורים, לא מצליחים להבין מה התכלית, אז סימן שאין כזאת. ומשם על התורה אקזיסטנציאליסטית שאומרת, אין תכלית, אין משמעות, אין מטרה. אין ייעוד. הכל קרה במקרה. היה איזה בום גדול, היקום התפשט, עוד מעט הכל יחזור חזרה אל הכלום, ובעצם אין סיבה אמיתית למה אנחנו עושים פה, אלא כל אחד יחליט לעצמו מה התכלית שלו. זה נקרא ניהיליזם, משבר ערכים גדול. הבאנו את סמית, שדיבר דיבורים של ניטשה, שבעצם אמר שכל הדיבורים על מציאות שמעבר, זה המצאות של מוח אנושי דפוק, שלא מוכן להודות, לא מוכן להיות גבר ולהגיד, אין לי תכלית, אין לי משמעות. והשיטה אקזיסטנציאליסטית, ניטשה או ז'אן פול סרטר אומרים, גבר, מי שמוכן להודות ולהגיד, אני חי בלי תכלית, בלי משמעות, ואין לי בעיה להודות בזה. אמרנו שפה נכנס הסרט מטריקס, והסרט מטריקס נכנס כדי למלא את החלל, כן? למלא את החלל, יש היום סרט, כדי לגשר בין הקצוות. איזה קצוות? מצד אחד החיצוניות של האדם שהוא חי היום כמו מלך, יש לו מכוניות, מחשבים, מזגנים, הכל, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. המדע נותן לו כלים בתוך המציאות של העולם הזה, בתוך המטריקס, כדי להיות מלך. אבל מבפנים, המדע בעצמו אומר לו שהוא בסך הכל טעות, מקרה אבולוציוני שקרה, ובעצם אין לו תכלית, אין לו משמעות ואין לו ייעוד. המטריקס בא לתוך הדיכוטומיה הזאת, לתוך הניגודיות הזאת, ובא לעורר את האדם בסוף המאה ה-20 ולהגיד לו, אל תאמין לסוכנים, אל תאמין למערכת שמנסה לקרקע אותך בתוך המטריקס, בתוך האשליה. יש מציאות שמעבר, יש תכלית, יש משמעות, יש ייעוד, יש סיבה. אבל כדי להגיע אל הסיבה הזאת, כדי להגיע אל התכלות הזאת, אתה צריך ללמוד להשתמש בכלי אחר מאשר השכל הרציונלי שלך. השכל הרציונלי שלך הוא כלי מוגבל. הוא כלי מוגבל שאנחנו כולנו בעצם כלואים כתוצאה מהתקופה המודרנית הזאת. כולנו נכלנו בתוך בית עבדים מנטלי, בתוך בית כלא שכלי. והתפקיד של לוחמי המטריקס זה ללמד את האדם איך לצאת מהבית כלא הזה, ואיך לרכוש כלים פנימיים שיש לנו בפנים כדי ליצור קשר עם המציאות שמעבר, עם האני האמיתי שלי שנמצא מעבר לאשליה של עולם המטריקס, מעבר לאשליה של העולם שלנו. על זה דיברנו בשיעור שעבר. אנחנו היום נתקדם לפרק ב', רק את השיעור שעבר, אני פה נתרחיב רק על הסוף, כי לא היה לנו מספיק זמן כדי באמת ללבן אותו עד הסוף. דיברנו על נושא של שליטה, הבאנו שני סרטונים, וראינו, דיברו שם על שליטה. מה זה שליטה? מה זה נקרא שליטה? למה הבאתי את זה? כי הדרך שלנו, המדע, השכל החוקר, המלחמה שאנחנו בעצם עושים עם התודעה הזאת שיצרנו, ההיגיון הרציונלי, הוא בעצם כלי שלנו כדי לשלוט בעולם. מה שקרה שהכלי הזה בעצם בא והשתלט עלינו. חשוב פה מאוד מאוד להבין, יש מחלוקת הגדולה, אתם יודעים, בין המזרח לבין המערב. מה המחלוקת הגדולה בין הפילוסופיה של המזרח לבין הפילוסופיה של המערב? במזרח אומרים לנו הגורואים וכל השיטות התפיסה המזרחיות, הדאויזם, שהאדם הוא מתחת לבריאה. האדם צריך להתאים את עצמו אל העולם שמסביבו. זה בעצם סוד הדאויזם, סוד הרפואה הדאויסטית, סוד כל הפילוסופיה של המזרח. המערב לעומת זאת אומר, האדם הוא מעל הבריאה, הוא שולט בבריאה. אז יש לנו פה בעצם מפגש סתירה בין מהויות. האם האדם הוא באמת אמור להיות השולט בבריאה, או האם האדם הוא מתחת לבריאה והוא אמור להתאים את עצמו אליה. המחלוקת הזאת נפטרת ביהדות, אומרים לנו שהגוף של האדם הוא נברא אחרון, יתוש קדמך, היתוש נברא לפניך. זאת אומרת שמבחינת הגוף של האדם, הוא כמו שאומרים במזרח, צריך להתאים את עצמו אל הבריאה, הוא נמצא מתחת לבריאה. אבל הנשמה של האדם, החלק הרוחני, החלק אלוק הממעל, הוא נברא לפני העולם, ולכן האדם אמור בעזרת הנשמה שלו להתעלות מעל העולם. ופה זה סוד, פה זה האדם צריך להיות לוחם מיומן, כדי לדעת איפה אני צריך להכפיף את עצמי לבריאה, ואיפה אני צריך לדעת להתעלות מעליה. וחלק מה שאנחנו רואים פה בסרט מה שדיברנו, כשהאדם עם השכל שלו מנסה לשלוט בעולם, כן? בעצם מה שקורה כשהוא לא מסוגל לשחרר את השליטה הזאת, הוא בעצם נכנס לפורמט חשיבה של שליטה. ואז הוא לא יכול להתקשר עם אותו חלק עמוק בתוך הנשמה, שאליו הוא יכול להגיע רק על ידי זה שהוא משחרר את השליטה, משחרר את השכל, ואז הוא זוכה להגיע למקומות יותר עמוקים בנפש. ולכן כל אדם צריך ללמוד, ותכף אנחנו נראה בעזרת נאו והחברים שלו לוחמי ציון, איך אנחנו יכולים מצד אחד להיות בשליטה, ואיך מצד שני אנחנו ניצלים מלהיות שפוטים של השליטה עצמה, איך אנחנו יודעים לעשות את היציאות האלה, ולרכוש לעצמנו גם מודעות, סוג של תפיסה, שהיא בעצם מעבר לשכל השולט שלנו. אנחנו נתקדם עכשיו אל הפרק השני. בפרק השני אנחנו נדבר על נושא שנקרא מלחמת השחרור. מלחמת השחרור זה פרק שבו אנחנו מלווים את נאו. עד עכשיו דיברנו מה אנחנו אמורים לעשות. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד איך עושים את זה. נאו הוא אותו אחד שגדל לתוך המטריקס. הוא נולד לתוך האשליה. ומשהו בנאו, משהו פתאום, משהו במשך חייו, אנחנו תכף נראה כמה סרטונים שמדגימים את זה, משהו בחייו מרגיש לו, משהו בחייו, משהו בפנימיות שלו, אף על פי שמבחוץ העולם נראה מתוקתק לגמרי, אבל בפנים כל הזמן משהו מנקר לו. הניקור הפנימי הזה שאולי הוא מרגיש שיש מציאות מעבר, שהוא לא מוכן לקנות את הסיפור הזה של העולם הזה שלתוכו הוא נולד, בעצם מעורר אצלו את השאלה, והשאלה בעצם אחרי שהוא מתאמן בה כמו שצריך, מתחילה למשוך אליו את המדריכים, את לוחמי ציון. אנחנו נראה שאנחנו נתלווה אל נאו לתהליך הזה, כדי לגלות ולרכוש כלים איך אנחנו בעצמנו יכולים לעשות את העבודה הזאת ולצאת מתוך המטריקס. לצורך כך נראה שני קטעי סרטים ראשוניים. Have you ever stood and stared at it? Marveled at its beauty, its genius? Billions of people just living out their lives. Oblivious. Billions of people just living out their lives. Oblivious. אוקיי, פה סמית, תכף אנחנו נכיר אותו לעומק. סמית הוא אחד מהסוכנים של המטריקס, של המערכת. האנשים, אתם זוכרים, הושמו בתוך עולם שנקרא מטריקס. בתוך המטריקס יש סוכנים שהתפקיד שלהם הוא לשכנע את האנשים שזה מה שיש. המציאות שאתה רואה, המטריקס, זה המציאות. מעבר לזה אין כלום. תכף אנחנו נפגוש אותו עוד בהמשך. אז פה סמית מתרברב בפני מורפיוס ואומר לו, תראה איזה גאוניות, איזה עולם יצרנו. ביליארדים, מיליארדים של אנשים, כאילו חיים, אבל בעצם הם כולם ישנים, לגמרי גמרי ללא מודעים. לא מודעים למה? לא מודעים שזה לא החיים האמיתיים, לא מודעים שבעצם הם חיים כביכול במרטף של האישיות שלהם, בזמן שכל האישיות שלהם נמצאת מעבר לעולם והם בכלל לא קשורים אליה. שלמה המלך אומר אותו משפט, בלשון של שלמה המלך, הוא אומר, רוב האנשים הולכים ערים ושינה בחוריהם. מה הוא אומר? רוב האנשים נראים לנו כאילו הם ערים, אבל בעצם כולם כמעט ישנים. למה כולם כמעט ישנים? כי הם חיים בתוך עולם דמיוני, הם לא מבינים שהחיים האמיתיים, רוב העולם, נמצא מעבר למה שהם מסוגלים לתפוס בעזרת חמשת החושים. ועכשיו בואו נראה למה.
Right now, we're inside a computer program.
Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self.
This isn't real.
What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain.
בסרט הקטן הזה שראינו עכשיו, מורפיוס בעצם מנער לנאו את תמונת העולם שלו. אנחנו רגילים שהמציאות שבתוכה אנחנו חיים, זה בעצם המשות, המציאות הזאת, זה הדבר שלה אנחנו קוראים מציאות. בא מורפיוס ואומר לנאו, שים לב, לעולם הזה שאתה קורא עולם, למציאות הזאת שאתה רגיל אליה, זה בעצם חמישה מקטעים קטנים שנותנים לך החושים שלך. אבל בעצם במציאות הזאת יש אין סוף תדרים, אין סוף תדרים, שאתה קולט קמצוץ קטן מהם. אם נעשה, נדמיין לרגע שמקיר אחד עד קיר שני פה, יש פה עכשיו טווח תדרים ענקי. כן? מהתדרים הכי נמוכים עד התדרים הכי גבוהים. לי בשכל שלי, השכל שלי הוא בעצם איזשהו מין מחשב, ולמחשב הזה יש כביכול איזה חמש אפליקציות, חמישה חיישנים. חיישן אחד שזה העיניים, הוא קולט מכל התדרים שיש פה, את התדרים, את הטווח הזה שאני יכול לראות בעיניים. האוזניים שלי עם החיישן של השמיעה, קולטות פה איזשהו מקטע נוסף קטן. ואותו דבר הלשון שלי עם הטעם, ואותו דבר החוש שלי של המישוש, ואותו דבר הריח. זאת אומרת שמאין סוף התדרים שקיימים פה בתוך החדר, אני בעזרת חמשת החושים שלי יכול לקבל תמונה מאוד מאוד חלקית. כולנו מבינים וכולנו מודעים לכך. למה? אם למשל בן אדם עכשיו לוקח איזה ג'וינט, כן? לוקח איזה ג'וינט או איזה סם. ברגע שהוא מאשן את הג'וינט, אז פתאום הוא יכול טיפונת לראות יותר, או טיפונת לשמוע יותר, או טיפונת להרגיש יותר. אם בן אדם עכשיו יושב עכשיו ועושה תרגילי נשימה, קבלבטי, כמו שעושים ביוגה, עושה כזה, הוא מתחיל לפמפם אוויר, חמצן, לתוך השכל, ואז עוד פעם משתנה רזולוציה, כן? משתנה משהו ברצפטור, ופתאום הוא מתחיל לקלוט יותר תדרים. אם היה לבן אדם עכשיו איזשהו טרנזיסטור פה, והוא מתחיל לעבור תחנות, היינו רואים שמה שנראה לנו פה, אנחנו רואים, שומעים שקט, אבל היינו פתאום שומעים שיש פה ים של תחנות רדיו, ואם כל התחנות רדיו היו פועלות ביחד, אנחנו לא היינו יכולים אפילו לעמוד בעוצמה ובכמות של האינפורמציה שנכנסת לתוך השכל. הארי הקדוש אמר שאם אדם היה נפתח, היו פותחים לו את העיניים לרגע אחד, כדי לקלוט את כל המציאות הרוחנית, כל הישויות שנמצאות כאן איתנו כרגע בתוך החדר הזה, הוא היה מאבד את הדעת שלו בתוך רגע, כי הוא לא היה יכול להתמודד עם כמות הזאת של האינפורמציה שהוא קולט. זאת אומרת, אנחנו מבינים, קחו למשל כלב. כלב, אנחנו, טווח השמיעה שלנו הוא כזה, נביא לפה כלב, פתאום הוא ישמע דברים שאנחנו לא שומעים. למה? כי הרצפטור שלו הוא קולט טווח תדרים יותר גדול. אתה יודע מה, דבורה או נשר, הטווח של הראייה שלהם הוא יותר גדול. כולנו מבינים, אנחנו מסתכלים בשכל פשוט, שמה שאנחנו קולטים מהמציאות זה קצה של קרחון. קצה קטן של קרחון של מציאות. עכשיו, כשאדם מבין שאני בעזרת חמשת החושים שלי, קולט רק חלק מהמציאות, אבל אני בשכל שלי חושב שזו המציאות כולה, זה השקר הגדול של האשליה של המטריקס. עוד פעם, מה, איפה פה השקר? אנחנו אומרים, אנחנו, המטריקס זה עולם השקר, כן? העולם נקרא אלמה דשיקרה. למה הוא נקרא אלמה דשיקרה? כשאדם נפטר, הנשמה שלו עולה לעולם האמת. מה פה שקר ושם אמת? למה זה ככה? השקר הגדול זה שאדם רואה תמונה חלקית, והוא חושב שזה התמונה כולה. כמו שאונייה שטה בים והיא רואה קצה של קרחון, אז הקברנית החכם מבין, כשאני רואה קצה, זה סימן שמתחת לקצה הזה יש עוד המון 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 קרחון מתחת למים, שאני חייב להתייחס אליו, כי אם אני לא אתייחס אליו, אני יכול שהספינה שלי תטבע. כך אדם בר דעת, כן, בעל שכל, כשהוא מבין שהוא קולט רק קמצוץ מההוויה, אז הוא אומר, אני צריך לכוון את הספינה שלי, לא רק לפי הקמצוץ שאני רואה, אני חייב לכוון את הספינה שלי לפי כל ההוויה שיש. אבל בשביל זה האדם צריך עכשיו לעבור איזשהו שלב של הבנה, איזשהו שלב של קטישה. למה? כשאנחנו נולדנו לתוך המציאות, כשאנחנו באנו לפה בתוך, נולדנו בתוך תינוק, בתור תינוקים לתוך ההוויה, אז לפני שקיבלנו את השכל שלנו ואת תפיסת התודעה הקיימת אצלנו, אז אנחנו בשנים הראשונות קיבלנו את כל תחושת החיות שלנו דרך חמשת המקטעים הקטנים האלה, דרך חמשת החושים, דרך תמונת העולם המוקטנת הזאת שאנחנו קוראים לה מציאות. ועכשיו מה קורה? לאורך השנים, עד שגדלנו וכבר קיבלנו שכל שאפשר לעבוד איתו, אבל כשכבר קיבלנו את השכל, כבר אנחנו נעשינו תלויים, שפוטים, עבדים של מה? של עולם של חמשת החושים. בלשון הספרות היהודית זה נקרא דיסוננס קוגניטיבי. מה זה דיסוננס קוגניטיבי? דיסוננס קוגניטיבי זה איזשהו דיסוננס, זה איזשהו צרימה, איזשהו חוסר איזון, איזשהו חוסר תקשורת לא טובה, כן? בין מה? קוגניטיבי זה תפיסתית. יש לנו איזושהי הפרעה, לכל אחד מאיתנו, יש איזושהי הפרעה פנימית בין העולם של חמשת החושים לבין הרבדים היותר גבוהים באישיות שלו, בין אם זה רגשות ובין אם זה שכל ובין אם זה תכף נראה עולם רוחני. מה זאת ההפרעה הזאת? חז"ל קוראים לזה השוחד יעבר עיני חכמים. מה זה אומר שהשוחד יעבר עיני חכמים? זה אומר שכשאדם מקבל טובת הנאה ממישהו, הוא כבר לא יכול לשפוט את המציאות בצורה אובייקטיבית. כי ברגע שהוא כבר קיבל טובת הנאה, כל השכל שלו, כל ההשקפה שלו, כל השפיטה שלו כבר מוטה לכיוון אותו אחד שהוא קיבל ממנו שוחד. אותו דבר בגוף שלנו. כשיש לי שוחד בלתי פוסק מהרבדים התחתונים של חמשת החושים, אז אני לא יכול לחשוב כמו שצריך. אני לא יכול לאבד ולפתח מחשבות או רגשות שבעצם עומדות בסתירה לעולם שאני חווה דרך חמשת החושים. במזרח גילו את זה והבינו את זה, ואז הם אמרו, אנחנו חייבים לנטרל את השוחד הזה, כדי שאדם יוכל להכיר את הרבדים היותר גבוהים בנפש, בעצם את המציאות שמעבר לחמשת החושים, אני חייב לנטרל את השוחד של חמשת החושים. ואז הם פיתחו כל מיני שיטות של מדיטציה, שזה בעצם כל מיני סוגים של לדומם מנוע, לדומם את המנוע של הגוף, את השוחד של הגוף, לדומם אם אפשר, וזה אימונים, את השוחד של הרגשות, ולדומם את השוחד של המחשבות, שזה בעצם שלושת הרבדים, כן, של התפיסה התחתונה שלי. ואז אחרי שדוממתי את שלושת הרבדים האלה, אני יכול לשמוע תדרים יותר גבוהים בתוך האישיות שלי, בתוך הנשמה שלי. חז"ל בעצם טבעו לזה משפט, הם אמרו, אם היה אפשר להשקיט את כל שעונה של רומי, זאת אומרת, אם אדם היה יכול להנמיך את כל, מה זה רומי? רומא זה כל האינטרסים, המסחר, הקומבינות, כן? אם היה אדם יכול בעצם להשקיט את כל המערכת התחתונה שלו, חז"ל אומרים, היה אפשר לשמוע את כל גלגל חמה. היה אפשר לשמוע את השמש מסתובבת סביב כדור הארץ. מה הפשט? מה זה אומר? אם אתה יכול, היית יכול להשקיט את השוחד של חמשת החושים שלך, היית יכול להקשיב ולשמוע רבדים יותר גבוהים בנשמה שלך. בוא נראה את זה במילים של הארכיטקט. הארכיטקט הוא זה שבסרט יצר את המטריקס. בוא נראה איך בעצם הוא מתייחס למושג שנקרא רגש.
There are two doors. The door to your right leads to the source and the salvation of Zion. The door to your left leads back to the matrix, to her and to the end of your species. As you adequately put, the problem is choice. But we already know what you are going to do, don't we? Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason. An emotion that is already blinding you from the simple and obvious truth. She is going to die, and there is nothing you can do to stop it.
הוא תכנן את הרגש, כך הוא אומר מי שבנה את המטריקס, כדי שבעצם יסתיר וימסך על ההיגיון הפשוט. מה זה אומר? שברגע שמתעורר לי רגש תחתון, הוא ממסך ומסתיר על ההבנות היותר עליונות. עכשיו, במידה וזה היה רק ברובד הגשמי, אז מילא. אבל כשבן אדם כבר בנה את כל תמונת האישיות שלו, לא מדבר על ילד קטן שרק עכשיו גדל, או נער. אני מדבר על בן אדם שכבר השקיע אנרגיה, הלך והשקיע 20,000 שקל לשנה בללמוד איזשהו מקצוע במשך 4 שנים, ואחרי זה השקיע עוד 3 שנים התמחות שהוא קרא את הצורה שלו מהבוקר עד הערב, כדי להיות שפוט של איזה עורך דין או רופא או לא משנה מי, בשביל לעבוד אצלו ולהיות העבד שלו. ואחרי זה השקיע עוד מי יודע כמה, כן, אם זה רופא 7 שנים בהתמחויות ומהבוקר עד הערב, ועד שהוא נהיה עכשיו, כן, הוא כבר הגיע שיש לו את הלשכה שלו, והוא ראש מחלקת צ'ופצ'יקומקום באזור הצפוני של מפעל ההייטק הגדול שנקרא צ'ופצ'יקלי, כן, והוא כבר יש לו מעמד והכל, ובעצם את כל התמונה, את כל החיים שלו, את כל האישיות שלו, הוא בנה על מה? על תפיסת העולם של חמשת החושים. ועכשיו יבוא אליו איזה פישר קטן, ויגיד לו, תשמע אדוני, סליחה, טוק טוק, תופק לו על הדלת, לא נעים לי להפריע לך, אבל רציתי להגיד לך שהתמונת העולם שלך היא מוגבלת. אתה יודע שבמציאות יש הרבה יותר ממה שהחושים מראים. יש קרחון ענק מתחת לקצה הקרחון שאתה רואה. ובעצם אתה עוד לא ממש התחלת לחיות את החיים שלך, כי אם אתה לא מתייחס בחיים שלך אל כלל ההוויה, אז אתה בעצם נראה כמו קריקטורה. מה זה קריקטורה? מי שיש פתאום איזה אוזן ענקית או איזה אף ענק, נכון? זה נראה לנו מצחיק. אבל זה רוב האנשים, הם בעצם קריקטורות. למה? כי מכל האישיות שלהם, הם פיתחו רק חלק מאוד קטן, אותו חלק שמצליחים לתפוס דרך חמשת החושים. מה עם כל שאר האישיות שלך, שאתה צריך להגיע אליה? מה עם כל שאר העולם? מה עם כל הקרחון שאתה בנית את כל העולם שלך רק על סמך הקצה שאתה רואה? מה עם כל שאר האישיות? אתה בעצם קריקטורה. אבל אותו סגן מנהל מחלקת שוק צ'יקומקום, הוא יכול להודות בזה? קשה, קשה מאוד מאוד להודות בזה. כי אחרי שכבר בנית את כל החיים שלך על דבר כזה, מישהו בא ואומר לך שעוד לא התחלת, בלשון הפסיכולוגיה זה נקרא loss of face. שאדם בעצם מאבד את הפייס שלו, את הפרצוף שלו. אני זוכר שאני עשיתי את השיפט בחיים שלי, אני זוכר הגעתי לאחד מהבתי כנסת פה בתל אביב, ואז אני זוכר שעמדתי מול הצוציקים הקטנים האלה בכיתה א', ואיך שהם הסתכלו עליי, כן? הם הסתכלו עליי כמו אותו אחד שמסתכל על, אני כבר באתי אחרי הצבא, אני עשיתי צבא ולמדתי משפטים ורפואה משלימה ועוד כל מיני דברים, כבר הרגשתי שאני כבר כמעט מלך העולם, אבל פתאום הבנתי שבעצם עוד לא התחלתי ממש לחיות, כי עכשיו התוודעתי לעוד המון המון עולם שאני בעצם עוד לא התחלתי לגלות איך אני מתקשר אליו. ואז עמדתי מול איזה צוצי קטן, כן, עם כיפה על הראש, והרגשתי שהוא מסתכל עליי מלמעלה. עכשיו, אני עברתי כבר איזושהי תחינה ואמרתי, אוקיי, אני לא אכפת לי להיות יותר קטן מהבן אדם הזה, אם אני באמת מבין שמפה והלאה, אני מתחיל באמת תהליך אמיתי בחיים. זה לא חייב להיות דווקא בכיוון היהדות. אני אמרנו שהפרקים הראשונים לא מדברים דווקא יהדות. אבל ה-loss of face הזה, שאדם בעצם אומר, אוקיי, אני מוכן להתחיל מההתחלה, אני מוכן להתחיל את החיים שלי מההתחלה. זה תהליך הכרחי שאדם חייב לעבור, כדי בעצם להסכים עכשיו לצאת מהמטריקס, לצאת מההוויה של עולם האשליה. אני רוצה להראות לכם קטע מאוד מאוד חזק.
The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress?
I was...
Look again. Freeze it.
This isn't the Matrix.
No. It's another training program designed to teach you one thing. If you are not one of us, you are one of them.
What are they?
Sentient programs. They can move.
הקטע הסרט הזה הוא קטע מאוד מאוד חזק. אנחנו בהמשך הפרקים אנחנו נביא אותו כמה פעמים כדי ללמוד ממנו כל מיני דברים. בשלב הזה אנחנו רוצים ללמוד ממנו שני דברים עיקריים. נאו נכנס לתוך המטריקס, הוא בעצם, הוא יורד לתוך העולם שהוא חושב שזה המטריקס, והוא בא עם הבנות גדולות. הוא הולך עכשיו לעורר אנשים בתוך עולם האשליה, להסביר להם שבעצם הגוף שלהם נמצא מבחוץ. הוא נכנס עם אידיאולוגיה והבנות ושליחות ומטרה. ועם כל האידיאולוגיה והשליחות והמטרה וכל השכל הזה, ברגע שפתאום עוברת האישה באדום, זה בדיוק הדיסוננס הקוגניטיבי הזה, זה בדיוק השוחד. ברגע שאישה באדום עוברת, הוא שכח הכל, כולו עכשיו כמו איזה אחוז בולמוס, כולו עכשיו הולך אחרי הדבר הזה. זה בדיוק השוחד הזה. כשהשוחד של החלקים התחתונים מתעורר, האדם מאבד את הקשר עם הרבדים יותר גבוהים של ההוויה שלו. דבר שני שפה מורפיוס מלמד את נאו. הוא אומר להם, כל הנגרים והעורכי דין והרופאים וכל האנשים האלה שאנחנו באים לעורר אותם, באים להגיד להם, תשמעו חבר'ה, זה לא העולם האמיתי, זה רק קמצוץ מהוויה, יש עוד המון. כשאנחנו נבוא עליהם, זה כמו אותו סגן מנהל מחלקת צ'וק צ'יקומקום, כשאנחנו נבוא ונגיד להם, חבר'ה, זה לא החיים, הם לא יכולים לקבל את זה, כי הם כל כך תלויים, שפוטים, כל כך מחורים לחיות שהם מקבלים מהמערכת, כל האישיות שלהם בנויה על המערכת הזאת, שהם יילחמו בך, אומר לו מורפיוס. תדע לך, אתה מסכן אותם, מבחינתם אתה סכנה, כי אתה מסכן להם את תמונת החיים שלהם. אתה מסכן להם את האישיות שלהם. ולכן המלחמה של האדם הרבה פעמים היא לא רק מבחוץ, מה זה מבחוץ? היא לא רק כנגד השכל של עצמו וההוויה של העולם, המלחמה שלו היא כנגד ההשפעה הסביבתית. כשהוא מתחיל ומתחיל לדבר על כל מיני מציאות אחרת, אז בעצם הוא, אמרנו, אנשים מתחילים להתייחס אליו כשהוא המשוגע. אנחנו תכף נראה בפרק על מהות העולם, אז יש סיפור שלם שמביאים בחסידות, שהמשנה למלך אמר למלך ששנה הבאה כל התבועה תהיה מקולקלת וכולם ישתגעו. אז המלך שאל אותו, אז מה עושים? אז מה נעשה? אנחנו נוכל, נהיה גם משוגעים, אז בואו נשמור לנו תבועה טובה ולא נוכל ממנה. הוא אומר, לא, אם כולם יאכלו תבועה משוגעת ואנחנו נאכל את התבועה הרגילה, אז אנחנו נהיה משוגעים. אז המלך אמר לו, אז מה עושים? הוא אמר, אנחנו נאכל אותה תבועה כמו כולם, את התבועה המשוגעת, ואנחנו גם נהיה משוגעים, אבל אנחנו נשים לעצמנו סימן על המצח, שכשנראה אחד השני נזכור שגם אנחנו משוגעים. שימו לב, זה סיפור מאוד מאוד עמוק, אבל ההבנה פה היא שמה, כולם משוגעים בתוך המערכת הזאת, ולכן האדם, כל היהדות והרבה שיטות אחרות, עסוקים בלשים לאדם כל מיני הזכרות, כל מיני דברים שיזכירו לו כל הזמן. הוא נכנס, הוא הולך, כל דבר הוא צריך להיזכר שמה, שהתמונת עולם שלו זה חצי שיגעון. והתפיסה שלו בתוך המציאות היא מוגבלת, והוא צריך לזכור כל הזמן, אל תיתן לעולם מבלבל אותך, תזכור כל הזמן שיש את המציאות האחרת, את המציאות שמעבר. אז זה שני הדברים העיקריים שאנחנו לומדים פה מהקטע הסרט הזה. נאו, כפי שאמרנו, הוא הדמות, הוא אותו מקבץ כביכול, של דמויות שהארכיטקט מספר לנאו, שהוא בעצם ההתבטאות של כל אותם נשמות בתוך העולם, שמשהו הרגיש להם חורק, כן? שהם איזשהו כוח בפנים דחף אותם כל הזמן לנסות ולחפש מה יש מעבר. בואו נראה כמה קטעים מפה.
I am the architect. I created the Matrix. I've been waiting for you.
Why am I here?
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. You are the eventuality of an anomaly which, despite my sincerest efforts, I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.
מתאר לו פה הארכיטקט שהוא יצר עולם של דיוק מתמטי מופלא, אבל חלק מהדמויות בתוך המערכת לא מצליחות לקבל את האשליה הזאת של העולם, כי משהו בפנים, משהו בנשמה, צועק להם, לא יכול להיות, לא יכול להיות, יש פה מלכוד. רוב האנשים, אמרנו שיש יחידים מתוך הכלל הציבור שלא נכנסים לתלם. רוב האנשים כמו עכברים רצים לתוך התלם ומתחילים לרוץ במסלולים של החיים, ומעטים עוצרים את עצמם לרגע לשאול, רגע, לאן אני רץ ולאן כל זה מוליך אותי. אבל פה אומר לנו הארכיטקט שנאו הוא האוסף, כן, ההתאספות של כל אותם אנשים שמשהו חרק להם, הם לא מצליחים לקנות את הסיפור של המטריקס. זה בעצם דמותו של נאו. בוא נראה עוד קטע קטן.
You have a problem with authority, Mr. Anderson. You believe that you are special, that somehow the rules do not apply to you. Obviously, you are mistaken. This company is one of the top software companies in the world because every single employee understands that they are part of a whole. Thus, if an employee has a problem, the company has a problem. The time has come to make a choice, Mr. Anderson. Either you choose to be at your desk on time from this day forth, or you choose to find yourself another job. Do I make myself clear?
Yes, Mr. Reinhardt, perfectly clear.
Okay, עוד קטע אחד, רק רגע.
Listen to me, Coppertop. We don't have time for 20 questions. Right now, there's only one rule. Our way or the highway?
Please, Neo, you have to trust me.
Why?
Because you have been down there, Neo. You know that road. You know exactly where it ends. And I know that's not where you want to be.
Okay, ואחרון.
Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me.
זה כמה מקבצים שהבאנו מדמותו של נאו כדי להתחבר לדמות הזאת ולהבין. דמותו של נאו הוא אותו אחד שגדל לתוך האשליה. אבל משהו בפנים, כמו שאומר מורפיוס, משהו בפנים תקוע לו כי הוא מרגיש שעובדים עליו. משהו בפנים תקוע לו כי הוא מרגיש שלא יכול להיות שזה הכל. ההרגשה הזאת של נאו, כן? ותכף נראה איך מפתחים את ההרגשה הזאת, איך לא מתעלמים ממנה. חזל אומרים שכל יום והיום יש בת קול רוחנית, קריאה רוחנית שיוצאת מהר סיני כל יום, שובו בנים שובבים. זאת אומרת, יש איזשהו כוח שכל יום קורה, כן? כוח של הנשמה, שקורה לאדם, והוא לפעמים, הוא מרגיש, הוא שומע אותו במשך היום, יכול להיות לרגע. רגע, מה אני עושה פה? רגע, מה זה העולם? חזל אומרים שאדם צריך לתפוס את הכוח הקורה הזה, את אותה בת קול, לא לתת לה, לא לתת לה להשתחרר, להתאמן, למצוא את, את התחושה הפנימית הזאת שמשהו כאן, אני לא מביא עוד אותו, שאני מרגיש שיש יותר, ואת התחושה הזאת להעצים. ואז כמו שאומר מורפיוס, כשאדם מתחבר לתחושה הזאת ומעצים אותה, כן? תופס אותה בשתי הידיים, אז בעצם התחושה הזאת מביאה אותו אל המדריך. תכף נראה, המדריכים זה לוחמי ציון, זה טריניטי, זה מורפיוס, שעוזרים, יורדים אל האדם לתוך ההוויה של המטריקס, לתוך ההוויה של עולם האשליה, ועוזרים לו לאט לאט לפתח את הכוחות של האמונה, כן? כדי לצאת מעולם האשליה. וכפי שראינו גם עם נאו, בדרך זה, 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 זה קשה מאוד, כי זה כל הזמן מלחמות פנימיים כאלה של רגע, אולי זה רק חלומות, ורגע, איך אני יודע שבאמת זה נכון, וזה כל הזמן מלחיבותים פנימיים כאלה, אבל ברגע שאדם מתאמן ודבק במטרה, לוחמי ציון עוזרים לו להשתחרר ולצאת החוצה. אני רוצה עוד לראות קטע שהתחלנו לראות אותו.
This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, All I'm offering is the truth, nothing more. Follow me.
Hey, Pac, are we online?
Almost.
Time is always against us. Please. Take a seat there.
You did all this?
Mm-hmm. The pill you took is part of a trace program. Designed to disrupt your input-output carrier signal so we can pinpoint your location.
What does that mean?
It means buckle your seatbelt, Dorothy, because Kansas is going bye-bye.
Dream, Neo, that you were so sure was real. What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
This can't be.
Be what? Be real?
It's going into replication.
Hey, Pa.
Still nothing.
Tank, we're going to need a signal soon.
I got a fibrillation.
APOC, location.
Targeting almost there.
He's going into arrest.
Lock, I got him. Now, Tank, now.
Oh, my God.
אוקיי, היינו חייבים לראות את זה, כי זה בעצם, זה סליחה על הגרוטסקיות, אבל השלב שבו נאו בעצם מאבד, יוצא מתמונת העולם הרגילה שלו, ובעצם מתעורר בגוף האמיתי שלו מחוץ לאשליה. זה שלב שנקרא בלשון הפנימיות התורה, שלב פקיחת העיניים, שאדם פתאום תופס את המציאות כפי שהיא. השלב הזה, זה בעצם עובר דרך שלב שאדם מתעוותת כביכול תמונת המציאות הרגילה שלו. אנחנו יודעים שאצל הרבה אנשים, הגילוי שלהם, של העולם הרוחני, הוא הרבה פעמים דרך כל מיני צורות של טראומות שאדם עובר, יכול להיות טראומות שנובעים כתוצאה משימוש בכל מיני חומרים אסורים, כל מיני סוגים של סמים, שבעצם על ידי הסמים האלה אדם בעצם מבין, פתאום רואה שתמונת העולם שהוא ראה עד עכשיו הייתה תמונה מוגבלת, ופתאום דרך הסמים שהוא לוקח, אז פתאום הנשמה שלו יש איזושהי יציאה של, או אפילו עיוות של צורת העולם שהוא ראה עד עכשיו, ופתאום הוא רואה את העולם בצורה אחרת, ועל ידי זה שהוא מבין שמה שהוא ראה עד עכשיו זה בעצם היה איזשהו חלום. זה יכול לקרות לאדם כתוצאה מטראומה גדולה שהוא עובר, כן? תאונה, אם זה יכול להיות תאונה פיזית, זה יכול להיות תאונה רגשית, זה יכול להיות תאונה שכלית, כל מיני צורות שפתאום תפיסת העולם של האדם מקבלת מכה. אבל לא רק, יכול להיות אדם שכמו שאמרנו, כמו נאו, שלא עבר איזשהו טראומה גדולה, לא, הנשמה שלו לא קיבלה איזה ביטה החוצה שפתאום היא קלטה את העולם מלמעלה, אלא פשוט כתוצאה מהרגשה שלאט לאט מתעצמת בתוכו, ואצל רוב העולם זה ככה, ולכן אנחנו בעצם נלך וננסה להבין איך אני מעצים את ההרגשה הזאת, ואיך על ידי העצמת הרגשה הזאת אני יכול בעצם למצוא את המדריכים שעוזרים לי לצאת החוצה. אני רוצה להזכיר כאן רב גדול שקראו לו החזון איש, החזון איש כתב ספר, הספר הזה נקרא אמונה וביטחון. בו הוא בעצם מתאר, מנסה להסביר לנו מה זה אמונה. אז החזון איש כותב ככה, אמונה, אתם יודעים הרבה פעמים כשמדברים על אמונה, אז כשמדברים חילוני ודתי, אז החילונים ודתיים תמיד מתווכחים על כל מיני דברים, למה אתה לא עושה צבא, למה אתה לא בא לבית כנסת ביום כיפור, למה אתה לא עומד בצפירה, כל מיני זה. בסוף הם תמיד מגיעים למסקנה שאוקיי, אתה יש לך את האמונה, ואני אין לי את האמונה, אז אתה תחיה עם האמונה שלך, ואני אחיה עם החוסר אמונה שלי. אומר החזון איש, זה לא ככה. לכל אדם יש, אומר, אמונה היא נטייה דקה מנטיות הנפש. לכל אחד יש מיתר פנימי שנקרא אמונה. ואיך אני מגיע למיתר הזה? הוא אומר, אם האדם שעתו שעת השקט, מה זה נקרא שעתו שעת השקט? הסוכנים של המערכת, של המטריקס, הם לא מוכנים לאפשר לנו רגע אחד של שקט. כשאדם בא הביתה בסוף יום עבודה, ויש לו הזדמנות רגע אחד של שקט, אז אני גם את חטאתי מודה היום, אז מה הוא עושה דבר ראשון? הוא לא יכול להתמודד עם השקט הרי, כי הסוכנים, מה הם עושים? ישר הוא מדליק את הוויינט, גמר לקרוא את כל הוויינט, מדליק את האנרג'י. גמר את האנרג'י, עובר לפייסבוק. גמר את הפייסבוק, אומר לאס-אמסים. גמר את האס-אמסים, מדריק מהדורת חדשות. גמר את המהדורת חדשות, יש משחק כדורגל, מקבי, אחרי זה יש ברצלונה, אחרי זה יש, כל הזמן יש מה להתעסק. למה? כי זה מה שהסוכנים של המערכת כל הזמן דוחפים לנו, כדי שלא יישאר לנו רגע אחד פנאי של שקט, שאולי בשקט הזה אנחנו נשאל את השאלה. מה השאלה? לאן כל העולם הזה רץ? לאן כולם רצים? ולכן כדי שלא יהיה לנו את השקט, אז הסוכנים של המערכת כל הזמן נותנים לנו גירויים, כן? תורת, זה נקרא עולם הפנאי, כן? בילוי, מה זה בילוי? יוצאים לבלות, מה הולכים לבלות? הולכים לבלות את הזמן, בלי מלשון שזה מתבלה. מה זה לבלות? יש לך עכשיו רגע פנאי, אז במקום שתשב עכשיו רגע ותחשוב, אוקיי, רגע, מה אני עושה? לאן אני הולך? מה התכלית של החיים שלי? לא, תבלה את הזמן. איך? תעשה ווינסרפים, תעשה קורקינטים, לא יודע מה, ספורט, שמורט. כדי שלא נחשוב לרגע. פעם, כשאדם היה צריך לנסוע מברדיצ'ב למז'בוש, אז היה לוקח עגלה, היה לוקח לו שבוע, יומיים, כן? ביומיים האלה, מה הוא היה עושה? יושב, לומד קצת, חושב. היום הכל נהיה פאסט, הכל נהיה מהיר, כל מקום למקום, הכל, ובעצם הזמן שלנו עם עצמנו הולך וקטן כך שבעצם אין לנו רגע אחד פנוי לשבת עם עצמנו ולחשוב. מה זה לחשוב? לשאול את עצמנו, מה אני עושה פה? אז החזון איש אומר, אם האדם שעתו, שעת השקט, והוא חופשי מרעבון תאווני, כן, הוא לא רץ כל היום כדי למלא את את אחרי בשר כזה, ואחרי זה בשר כזה, ואחרי בלודיניות, ואחרי זה לא משנה. הוא מתחיל, החזון איש אומר, אם האדם הוא בעל נפש. מה זה בעל נפש? שהוא כבר בעלים על החושים. יש בעל בית, יש בעל דירה, יש בעל יחטה, ויש בעל נפש. מה זה נפש? נפש זה הרובד התחתון של ההוויה, הרובד החושי. אם אדם הוא בעל נפש, זאת אומרת שהוא התעלה מעל החושים שלו, ואז יש לו שקט, כי הוא לא רץ כל הזמן למלא את התאוות החושיות שלו. ואז הוא אומר, ברגע שיש לו את השליטה על החושים, ויש לו את הרגע פנאי בסדר יום שלו, אז פתאום הוא מסתכל על העולם, והעולם נדמה לפניו כחידה סתומה. והוא אומר, נפשו קצה, לדעת מה זה העולם הזה. ככה כותב החזון איש. זה אמונה. שימו לב, זה הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב שזה אמונה. אמונה זה היכולת של האדם לעצור ולשאול את עצמו. מה זה העולם? מה אני עושה פה? למה קוראים לזה אמונה? זה מלשון להתאמן. והיא כתוב על מרדכי שהוא היה אומן את הדסה. מה זה אומן? אומנת? זה מישהי שהיא מטפחת משהו, כן? מתאמנת במשהו, מטפחת משהו. מה האמונה הזאת? מה אנחנו מטפחים? אנחנו מטפחים את היכולת שלנו, שזה שימו לב, זה הקצה חוט העיקרי שלנו כדי לצאת מהמטריקס. קצה חוט העיקרי שלנו זה היכולת שלנו לשאול שאלה, לשאול שאלות. הרצון שלנו לגלות מה זה העולם, זה נקרא אמונה. ולכן יכול להיות בן אדם שהוא לבוש עם שטריימל וחליפה נוצצת של דוסים, כן? ועם ציצית וכיפה והכל, שהוא קנה את כל החליפה הזאת ב-1,250 שקל, כן? אבל הוא לא בן אדם מאמין. כי הוא נולד לתוך עולם של רובוטים, והוא עושה כל דבר, הוא לא שואל את עצמו שום רגע שאלה. ולהפך יכול להיות בן אדם שהולך עכשיו על ההימלאיה בטרקים, כן? ועומד מול הבריאה ואומר, לא מעניין אותי שום דבר, אני רוצה להבין מאיפה הגעתי לפה, ולאן אני הולך מפה, ומה זה כל ההוויה הזאת, וזה אדם סופר מאמין, לפי ההגדרה הזאת של החזון איש. ולמה זה כל כך חשוב לנו? כי אנחנו עכשיו הבנו שיש לי תפיסת העולם החושית שלי, ששם אני מרגיש בטוח, זה הקרקע שעליה אני עומד. אבל אני מבין בשכל שיש מעבר לחושים משהו שאני לא יכול לתפוס. אז עכשיו השאלה שאתם צריכים לשאול אותי זה, אוקיי, אז, אבל אם אני לא יכול לתפוס את זה, אם אין לי שום חוש שמה, אז מה עושים שמה? אז איך אני מתפקד שמה? איך אני מתקשר לדבר הזה? פה בא החזון איש ואומר לי שהסוד הזה של אמונה, זה סוד הרצון, זה סוד שאלת השאלה, שאת יכולת לשאול את השאלה. בואו נראה רגע את הקטע עם טריניטי ונאו, שראינו בסרט, במפגש הראשון, ועכשיו זה בעצם המקום האמיתי שלו.
I know why you're here, Neo. I know what you've been doing. I know why you hardly sleep. Why you live alone and why night after night you sit at your computer. You're looking for him. I know because I was once looking for the same thing. And when he found me, he told me I wasn't really looking for him. I was looking for an answer. It's the question that drives us, Mia. It's the question that brought you here. You know the question, just as I did.
What is the matrix?
The answer is out there, Mia. It's looking for you. And it will find you, if you want it to.
מה אומרת פה טריניטי לנאו? היא אומרת לו, תדע לך, היא כלי העיקרי שיש לכל אחד בעולם, גם לא משנה אם הוא יהודי או דרוזי או אבוריג'יני או הודי, כן? ואז לכן הסרט הזה בעצם עבד ופתח את כל העולם כולו. כי הקצה חוט הזה שיש לכל אחד בעולם, זה היכולת לשאול את עצמו, מה אני עושה פה? ויכולת לרצות להגיע למעבר. היא אומרת לו, אל תחפש תשובות. את התשובה אין לך כלים כרגע לקרוא אפילו. את התשובה אתה לא יכול להכיל בכלל. הדבר היחיד שיכול לעזור לך לצאת מהמטריקס זה הרצון. אין דבר עומד בפני הרצון. היא אומרת לו, תדע לך, התשובה היא מחפשת אותך, אתה לא צריך לחפש את התשובה. התשובה היא מחפשת אותך והיא תמצא אותך אם תרצה. מה זה אם תרצה? לא להגיד, אוקיי, אני ארשם לאיזה קורס 3 פעמים בשבוע או פעם בחודש ואני אלך אולי לנסות למצוא משהו. לא. פעם אחד, בא אחד שאל את ארכימדס, תגיד, איך אתה כזה חכם? ארכימדס תפס לו את הראש, הכניס לו את הראש לתוך הנחל, הוא מתחיל לפרפר, הוא עוד שנייה כבר מאבד את העולם, ואז אחרי שהוא כבר רואה שהוא הולך עוד שנייה לפרוח את נשמתו, הוא מוציא לו את הראש מהמים ואומר לו, ביום שאתה תרצה חוכמה, כמו שרצית עכשיו אוויר לנשימה, אז תמצא אותה. זאת אומרת, במה זה תלוי? ברצון שלך. להתאמן ברצון. ואם אתה תתאמן ברצון, אז אתה תראה שהרצון בעצם יוביל אותך אל המדריכים, שעכשיו נראה שיעזרו לך לצאת החוצה מתוך האשליה. אני רוצה להראות פה קטע נוסף. הוא קצת קשה להבנה, אבל אני רואה פה פרצופים שנראה לי יכולים להכיל את ה...
Whatever it is, he's not reading like an agent.
Surprised to see me?
No.
Then you're aware of it.
Of what?
Our connection. I don't fully understand how it happened. Perhaps some part of you imprinted onto me something overwritten or copied. It is at this point irrelevant. What matters is that whatever happened, happened for a reason.
And what reason is that?
I killed you, Mr. Anderson. I watched you die. With a certain satisfaction, I might add. And then something happened. Something that I knew was impossible, but it happened anyway. You destroyed me, Mr. Anderson. Afterward, I knew the rules, I understood what I was supposed to do, but I didn't. I couldn't. I was compelled to stay, compelled to disobey. And now here I stand because of you, Mr. Anderson, because of you. I'm no longer an agent of this system. Because of you, I've changed, I'm unplugged, a new man. So to speak, like you, apparently free.
Congratulations.
Thank you. But, as you well know, appearances can be deceiving, which brings me back to the reason why we're here. We're not here because we're free. We're here because we're not free. There's no escaping reason, no denying purpose, because as we both know, without purpose, we would not exist.
It is purpose that created us. Purpose that connects us. Purpose that pulls us. That guides us. That drives us. It is purpose that defines. Purpose that binds us.
We are here because of you, Mr. Anderson. We're here to take from you what you tried to take from us. Purpose.
Okay. לא ניכנס... לא נראה את ההמשך כי זה הרבה מכות, אבל לכאורה קורה פה דבר מוזר. הסוכן, שכפי שאנחנו רואים, אנחנו נראה בפרק אחד הפרקים הבאים על הצמיחתו של נאו וסמית ביחד. ככל שנאו גדל, סמית גדל ביחד איתו. בעצם אנחנו רואים את ההתקדמות ביחד של היצר הטוב והיצר הרע. כתוב שככל שאדם גדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, זו התקדמות של סמית שהוא בעצם תמונת התשליל. תמונת התשליל של נאו גדלים ביחד, ולכן אנחנו רואים שהם עוברים תהליכים דומים, אבל משני קצוות שונים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. פה בעצם סמית בא ואומר לנאו, כמו שאנחנו מבינים שנינו, התכלית היא העיקר, אבל אני בא לעכשיו לקחת ממך את התכלית. איך אפשר לקחת תכלית ממישהו? חז"ל בעצם מלמדים אותנו שבעלות של... אדם על דבר מסוים, נקבעת על פי מה? על פי האם זה אצלו כרגע מבחינה פיזית? לא. כשאדם עכשיו מאבד למשל את התיק שלו ברחוב, ומישהו אחר מוצא את התיק, האם הוא יכול לקחת את התיק? לא. למה? כי הוא לא התייאש ממנו. בעלות של דבר, שימו לב, נקבעת על, מה, על פי מה? על פי האם האדם עדיין מרגיש שזה שלו. אם האדם איבד מטבע של שקל ברחוב ואתה מצאת, מותר לך לקחת? למה? כי רוב הסיכויים שמי שאיבד את זה, יתייאש מזה. ובגלל שרוב הסיכויים שהוא יתייאש מזה, לכן הוא כבר איבד את הבעלות על הדבר. למה אני מביא את זה פה? יש הרבה אנשים, אנחנו מדברים על השלב של האדם, של ההתעוררות של האדם, על הרצון שהוא צריך לבנות כדי לצאת מהאשליה. רוב האנשים כבר התייאשו. למה? הרבה פעמים אני מדבר עם אח שלי. אז אח שלי אומר לי, רוני, עד שאתה לא תוכיח לי שחור על גבי לבן, במספרים, כן? בשכל שאני יכול להבין שיש מציאות מעבר לעולם שלנו, אל תדבר איתי, אל אפילו תקרא לי לשום הרצאה שלך, לא רוצה לשמוע שום דבר. למה? כי אני מראש יודע כמו שאתה יודע, אתה לא תוכל להוכיח לי את זה. אז מה? אני כבר מתייאש בכלל מלנסות. שימו לב, ברגע שבן אדם מתייאש בכלל מלנסות, כמו שאדם מתייאש מהשקל שהוא איבד, הוא בעצם איבד את הקשר שלו אל הדבר. צריך להבין שרוב האנשים צריכים קודם כל להתגבר על הייאוש, כמו שרבי נחמן אומר, אין ייאוש בעולם כלל. הייאוש זה הצרה הכי גדולה. למה? כי זה מנתק אותנו מהבעלות שלנו. על מה? על הקשר, על התכלית שלנו, כמו שפה סמית רוצה לקחת את התכלית מנאו. מה זה לקחת את התכלית? לייאש את האדם מלמצוא את הקשר שלו, את הצינור, את השער שלו, אל המשמעות שלו. בואו נלך עוד טיפונת הלאה. אנחנו נראה עכשיו קטע שהוא בעצם עיבוד קולנועי של הספר מסילת ישרים של רבי משה חיים לוצאטו. בקטע הזה אנחנו רואים ש... רבי משה חיים לוצאטו כותב בספר מסילת ישרים שהעולם הזה הוא דומה למבוך. שפעם היו המלכים והשרים היו עושים בשביל הבידור שלהם, היו נוטעים גנים גדולים והיו מסדרים אותם כמו מבוך כזה, ואז היו זורקים אנשים בתוך המבוך והם מתבונים מלמעלה לראות איך הם כל רצים בתוך המבוך ולא מוצאים את הדרך שלהם החוצה. אומר רבי משה חיים לוצאטו הרמח"ל שזה העולם. העולם הזה דומה למבוך, ורוב האנשים רצים בתוך המבוך, והם לא יודעים איך לצאת ממנו, כי אי אפשר לדעת עם כל פנייה לאן, האם זה לוקח אותי למשהו, מקום שמוציא אותי החוצה, או למקום שמשאיר אותי בפנים. איך לצאת מהמבוך, תכף נראה. בואו נראה את העיבוד טלוויזיוני הזה של הרמח"ל.
Thomas Anderson?
Yeah, that's me.
Great. Have a nice day.
Hello?
Hello, Neo. Do you know who this is? Yes. I've been looking for you, Neo. I don't know if you're ready to see what I want to show you, but unfortunately you and I have run out of time. They're coming for you, Neo, and I don't know what they're going to do.
Who's coming for me?
Stand up and see for yourself.
What, right now?
Yes, now. Do it slowly. The elevator. Yes.
What the hell do they want from me?
I don't know, but if you don't want to find out, I suggest you get out of there.
How?
I can guide you, but you must do exactly as I say.
Okay.
The cubicle across from you is empty.
What if they...
Go, now! Stay here for just a moment. When I tell you, go to the end of the row, to the office at the end of the hall. Stay as low as you can. Go now. Good. Now, outside, there's a scaffold.
How do you know all this?
We don't have time, Neo. To your left, there's a window. Go to it. Open it. You can use the scaffold to get to the roof.
No way. No way. This is crazy.
There are two ways out of this building. One is that scaffold, the other...
מה אנחנו רואים פה בעצם? אומר לנו הרמח"ל. אדם שרוצה לצאת מהבית כלא, אדם שרוצה לצאת מהבית העבדים, חז"ל אומרים לנו, אין אדם משחרר עצמו מבית האסורים. אדם לא יכול להשתחרר לבד. למה? כי אם אתה לבד, אתה רץ בתוך המבוך, אתה אף פעם לא יודע מה, איזה שער לוקח אותך לאן. כדי לצאת מהמבוך, אתה חייב עזרה מלמעלה. אתה חייב מישהו שכבר יצא מהמבוך, מישהו שהוא כבר בעל נפש. מה זה בעל נפש? הוא כבר שולט בחושים שלו. הוא לא נשלט על ידי החושים שלו. אדם שכבר הצליח להשתחרר מהשליה, והוא רואה את השליה מלמעלה, ואז הוא יכול להדריך את ההולכים. זו הדרך, לכו בה. פה פנו ימינה, פה פנו שמאלה. למה? כי אין אדם רואה נגעי עצמו. אדם לא רואה את הנגעים, את הפגמים של עצמו. חז"ל אומרים שלכן האדם בכלל נברא עם כוח הדיבור, רוח ממללה, כדי שהוא יוכל ליצור קשר עם מציאות שמחוץ לו, כדי שהיא תוכל להסתכל עליו מבחוץ ולהגיד לו איפה הוא פגום ומה הוא צריך לתקן כדי לצאת מהשליה, כדי לצאת מהמבוך. ולכן אחד הדברים החשובים, הצורך במורה. הצורך במורה, יש הרבה אנשים חושבים, אני לבד. אני אקרא, אני אעשה את הדברים לבד, אני לא יודע מה, אני ארצה ואני אעשה את זה לבד. לא, אי אפשר לבד. לצורך זה אתה צריך באמת להבין מי הוא המורה הנכון. זה כבר שלב שני בזה. אחרי שאתה קודם כל מבין שאתה צריך מורה, אתה צריך מישהו שיעזור לך לצאת החוצה, איזה שיטה תעזור לי לצאת החוצה, זה כבר אתה הולך ובודק, יש כבר איך אני בודק את המורים ועל מי אני סומך, כדי באמת לתת לו את המפתחות ושיאמן אותי לצאת החוצה מתוך המבוך. דבר חשוב שצריך לדעת, שברגע שאדם מתחיל את התהליך הרוחני שלו, אז הכוחות של הסוכנים יותר ויותר מהדקים עליו את השליטה. בואו נראה רגע.
As you can see, we've had our eye on you for some time now, Mr. Anderson. It seems that you've been living two lives. In one life, you're Thomas A. Anderson, program writer for a respectable software company. You have a social security number, you pay your taxes, and you help your landlady carry out her garbage. The other life is lived in computers, where you go by the hacker alias Neo and are guilty of virtually every computer crime we have a law for.
כפי שאמרנו, זה לא זה קטע שהוא כל כך מייצג את זה, רציתי קטע אחר, אבל לא נורא. כשאדם מתחיל את התהליך הרוחני שלו, הוא צריך לדעת שכל עוד יש לו בעצם את הסוכן הפנימי, כל אחד יש לו את הפרעו הפנימי הזה, וכל עוד אדם חי את החיים שלו, מה שנקרא שפוט של המערכת, אז אין לו הרבה התנגדות ואין לו הרבה הפרעות. ברגע שאדם מתחיל איזשהו תהליך רוחני של שאלת שאלה, שאדם מתחיל להתאמן ולנסות לצאת החוצה מהמערכת, הכוח הפרעו הפנימי הזה, הסוכנים של המערכת, מהדקים עליו את המעקב, ובעצם לאט לאט סוגרים עליו, עד שאדם, למה? כדי שאדם ירגיש שאו, הנה אני מנסה לעשות איזשהו צעד בכיוון הנכון, ואז קוראים לי דברים כאלה ממש לא, לא, לא מובנים, איך קוראים לי דברים שפתאום דווקא שאני הולך בכיוון הזה, אז פתאום אני מאבד את כל הרכוש לי, או פתאום אני מקבל איזשהו כנס גדול מהעירייה, או כל מיני דברים כאלה, אז אולי זה לא הכיוון הנכון. זה חלק מההשפעה, מהטכניקות של הכוחות, מה שנקרא, הסוכנים של המערכת, הפשע והרשע, כדי לגרום לאדם הרהורים, שמה בעצם ההחלטה שהוא עשה, שהוא רוצה לצאת מהמטריקס, היא לא נכונה. דבר נוסף, קשה מאוד לשנות את הרגלי התפיסה שלנו. בוא נראה את זה.
Control. The Matrix is a computer-generated dream world.
built to keep us under control in order to change a human being into this.
No. I don't believe it. It's not possible.
I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth.
Stop! Let me out! Let me out! I want out!
Easy, Neo. Easy.
Take this thing away from me. Don't touch me! Get away from me! Stay away from me! I don't believe it. I don't believe it. I don't believe it.
It's gonna pop.
Breathe, Neo.
Just breathe.
אוקיי, השינוי של הרגלי התפיסה שלנו מאוד 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 קשה. חזל אומרים שכשעץ גודל עקום ורוצים ליישר אותו, בהתחלה כשהעץ גדל יושר אז מאוד קל, כשהוא עדיין עדים ורח, אז אפשר לעצב אותו שיגדל בצורה ישרה. אבל כשעץ גודל עקום, כדי ליישר אותו צריך שבירה. והשבירה הזאת היא הרבה פעמים כואבת. ובגלל שהשבירה הזאת היא כואבת, רוב האנשים לא יכולים לשנות את תפיסת העולם אחרי שכבר הם גדלו והתבגרו בתוך תפיסת העולם שלהם. ולמה זה כל כך קשה לשנות? כי בעצם לשנות את תפיסת העולם שלי, כפי שאמרנו מקודם, זה בעצם לוותר על האישיות שאני בניתי. לוותר על האישיות שאני בניתי זה בעצם, זה כמו למשוך מתחתי את השטיח שעליו אני עומד. אנחנו נראה בהמשך שמשה רבנו אומר לבני ישראל, ואנוכי עומד בין השם וביניכם. מה זה אומר ואנוכי עומד בין השם וביניכם? כדי לעבור מהתפיסה, כן? כדי להגיע לחיבור שלי עם המציאות שמעבר, עם האלוקים, עם המציאות המטאפיזית, מה שמפריע, מה שעומד בתווך זה מה? זה האנוכי שלך, זה האני שלך. ושמה שהכי מפריע לך להתקשר עם המציאות שמעבר, זה האהבה שלך לעולם שבתוכו אתה חי, ובעיקר למה? לאישיות שלך שאתה בנית בתוך העולם הזה. ולכן כדי לשבור את זה, כדי להגיע לתפיסה שמעבר, זה מאוד מאוד קשה, כי האדם קשה לו מאוד מאוד לוותר על תפיסת העולם שלו, קשה מאוד מאוד לוותר על עצמו בתוך העולם. בוא נראה קטע קטן שיסביר לנו את זה קצת יותר לעומק.
Unbelievable, isn't it? God.
What?
I used to eat that. Really good noodles. I have these memories from my life. None of them happened. What does that mean?
That the Matrix cannot tell you who you are.
But an oracle can.
That's different.
טריניטי אומרת לנאו, שים לב, התמונת האישיות שאתה בנית בתוך העולם, האישיות שאתה פיתחת כתוצאה מהתפיסת עולם של חמשת החושים שלך, זה לא באמת אתה. האני האמיתי שלך בסרט זה המציאות של הגוף שלך שנמצא באינקובטור מחוץ למטריקס. במציאות שלנו האני האמיתי שלך זה משהו שהרבה מעבר לדמות הזאת שאתה משחק, להצגה הזאת שאתה משחק בתוך החיים האלה של העולם הזה. האני האמיתי שלך נמצא מעבר למסך של העולם הזה. וכדי להגיע לאני האמיתי שלך, אתה צריך קודם כל להסכים לוותר על מי שאתה חושב שזה אתה. על תמונת העולם האישית, על האישיות שאתה בנית במשך החיים. כי מה שהכי מפריע לך, כמו שאמרנו מקודם, להגיע אל האני האמיתי, זה האני העכשווי. פעם אני ראיתי סטיקר על איזשהו מכונית, שזה היה הסלוגן שלי, המשפט שאני שם בכל המקומות, בסקייפי איפה שצריך להכניס איזה משפט של החיים שלך. המשפט הזה אומר, אל תיתן למי שאתה להפריע למי שאתה יכול להיות. מה זה אומר בעצם? זה אומר שלהגיע למשמעות האמיתית, למלא את כל, למצוא את עצמך האמיתי, כדי להגיע לשם, אתה צריך קודם כל לוותר על העני המדומיין שלך, בתוך עולם התשיקרה, בתוך עולם השקר. וככל שאתה יותר אוהב את עצמך, בתוך העולם המדומיין הזה, בתוך הדמות הזאת שאתה משחק בתוך ההוויה, ככל שאתה יותר אוהב את עצמך, כך יהיה לך פחות אפשרות לקלף את עצמך המדומיין הזה, ולגעת באני האמיתי שלך שנמצא מעבר לאשליה. וזה שלב שכל אחד חייב לעבור. אתם יודעים שביהדות יש איזשהו טכניקה, שבטכניקה הזאת האדם צריך לסגור את העיניים שלו כל יום פעמיים ביום, ולהגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא ניכנס לעומק של המשמעות של המשפט הזה, אבל בצורה הכי פשוטה, מה זה האקט הזה? אדם כתוב שהוא צריך לדמיין כאילו יש אש גדולה, והוא קופץ לתוך האש. הוא מוכן בעצם למות. על זה מה שחזל אומרים, זה המשפט שכתוב בתורה, כי עליך הורגנו כל היום. מה זאת אומרת, כי עליך הורגנו כל היום? שאדם פעמיים ביום צריך להסכים לוותר על עצמו, כדי להגיע לתודעה הגבוהה יותר. מה זה נקרא שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? שתבין את המשמעות שמה, שמה מלשון משמעות, שכל האלוקים, כל הכוחות שאתה רואה בבריאה, כל העולם הזה, אלמה דשיקרא, עולם התופעות, הוא בעצם אשליה. והדבר היחיד שקיים, זה המציאות האינסופית שנמצאת מעבר לכל הכוחות האלה. וכדי שאתה תוכל להגיע למציאות האינסופית הזאת, אתה חייב לוותר על תפיסת העולם של הפרטים, של כל האישיות האלה שקיימים מתוך ההבנה. ובעיקר, על איזה פרט? על הפרט שהכי קושר אותך להוויה הזאת. מי זה הפרט הזה? אתה בעצמך. לכן אתה תדמיין אש גדולה, ואתה קופץ לתוך האש. מה זה אומר? אני מוכן לוותר על התמונה שבניתי לעצמי כל החיים של מי זה רוני, כן? אחד נולד גדול, אז הוא נהיה שחקן כדורסל. אחד נולד עם חוש מוזיקלי, אז הוא נהיה נגן פסנתר, או נהיה נגן גיטרה, ואז זה הדמות שמלווה אותו, זה הוא. לא, זה לא אתה, זה חלק קטן מהאישיות שלך. האישיות האמיתית שלך היא הרבה מעבר לזה, הרבה יותר גדולה מזה. והדרך שלך להגיע אליה, היא על ידי שאתה תוכל להיות אמיץ מספיק. איפה שהייתי בצבא היה משפט שאמר, המעז מנצח. אנחנו מכירים לזה הרבה פעמים שיש ילדים מתקדשים קצת, אז מי שכאילו יש לו פחות עקבות, כן, מי שיותר מעז, הוא בדרך כלל זה שמנצח, כי הוא מצליח להציג את המצג כאילו שהוא אין לו, תפסו אותי, כן? מה זה אומר המעז מנצח? אם אתה תעיז, מה זה תעיז? תעיז, זאת אומרת, תהיה מוכן לעשות את הדבר הכי הכי קשה. מהו? לוותר על עצמך לרגע. זה לא אומר שאתה צריך עכשיו לקבור את זה בתוך האדמה. אבל פעמיים ביום, כן? להתאמן במה? בלצאת מהקופסה של עצמך. לשים את עצמך בצד. ולגלות מציאות חדשה. אז אתה תנצח במלחמה. מה זה לנצח במלחמה? זה לגלות את האני האמיתי שלי. כי אתם יודעים, יש היום, יש הרבה אנשים שמסתובבים בעולם, וכדי להגיע לאיזשהו נקודה של להרגיש חיות, אז הם עושים דברים מאוד מסוכנים, הולכים ורוכבים על אופנועים, על עמות מים, והולכים וקופסים בנג'י מכל מיני גשרים לתוך נחל עם תנינים, ועוד כל מיני דברים, וכולנו מכירים את זה. למה הם עושים את זה? אנשים מחפשים להתמודד עם תחושת הפחד מהמוות, כדי שמתוך ההתמודדות הזאת עם הפחד מהמוות, בעצם תתגלה אצלהם נקודה של אמת, חיות אמיתית מתוך החיים של הפלסטיק שהם חיים. אז מהו התעוזה האמיתית? מהו האתגר האמיתי? לא צריך לנסוע, כן, איך ג'ון לנון אמר, the further one goes, the less one sees. לא צריך עכשיו לעשות טיולים ולהגיע לקצה העולם. קצה העולם נמצא אצלנו פה בפנים. אני צריך בעצם לעמוד על הגבול של מי שאני מכיר את עצמי, ולהגיד, אוקיי, גדלתי בתור, לא יודע מה, כן, רוני, והייתי, למדתי משפטים, ואני משפטן, ואני עורך דין, ואני תתתתתתה, וזה אני. לא, תהיה מוכן לעמוד על הקצה של ההגדרה העצמית שלך, ולהגיד, על החיים ועל המוות, אני מוכן לקפוץ מזה. אני מוכן לקפוץ ממי שחשבתי אני, לאן? אל הבלתי ידוע. ובעצם האומץ לעשות את המעבר הזה, לעשות את הקפיצה הזאת, הוא זה שיכול לאפשר לאדם את השער שדרכו יכול לפרוץ את גבולות התודעה, את השכל המנטלי הזה, ולחדור אותו ולהגיע לעולם שמעבר. בוא נראה את הקטע הזה בתוך הסרט.
I know what you're trying to do.
I'm trying to free your mind, Nia. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Tank, load the jump program.
have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind.
What if he makes it?
No one's ever made the first jump.
I know. But what if he does?
He won't.
Come on.
Right. No problem. Free my mind. Free my mind. No problem. Right.
הקטע של הסרט הזה היה כדי ללמד אותנו שקודם כל אנחנו צריכים להעיז לקפוץ. אבל גם אחרי שעזנו לקפוץ צריך לדעת שתמיד מתרסקים בהתחלה. כל אחד שלמד לנסוע על אופניים, כל ילד שלמד ללכת יודע שכל ההתחלות קשות. כשאנחנו מתחילים תהליך חדש, אנחנו חייבים להיות מוכנים לא להצליח בהתחלה. אתם יודעים שיש ילדים עם בעיות לימוד שאפילו שהם יודעים טוב טוב מאוד את החומר, הם ניגשים למבחנים והם לא מצליחים. למה? כי הם כל כך רוצים להצליח, יש להם כל כך שאיפה להיות מוצלחים וטובים, אז כשהם באים למבחן והם עכשיו צריכים לכתוב את מה שהם יודעים, הם לא מוכנים לעשות את המבחן מפחד שהם לא יצליחו והם ייכשלו. הפחד הזה מלא להצליח, יש הרבה אנשים שמשתק אותם, ומונע מהם בכלל לנסות. ולכן כדי להתחיל את התהליך, אדם צריך להגיד, אוקיי, אני לא מעניין אותי, אני מוכן להתרסק. אני אתרסק פעם אחת, כמו ילד קטן שהולך ללכת, שלומד ללכת. הוא קם, הוא מתחיל ללכת, בום, הוא מתרסק. הוא לא נבהל מזה, הוא לא בוכה, הוא מחייך, קם עוד פעם, מנסה עוד פעם להתחיל ללכת, ועוד פעם מתרסק. מחייך, קם עוד פעם מתחיל ללכת, ועוד פעם מתרסק. וזה התהליך בהתחלה. אם אדם לא מוכן להתרסק ולקום עוד פעם, ועוד פעם לנסות ולהתרסק ולקום עוד פעם, אז הוא לא יגיע. חייבים את ההתמדה, חייבים את ההתמדה. פעם, השלב האחרון, בפרק הזה, זה ההבנה של, יש מושג ביהדות שנקרא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה אומר שהמדרגה הגבוהה של החוכמה, כן, שעל האנשים החכמים, זה מדרגה שאף על פי שהוא הגיע למה שנקרא למדרגה הגבוהה ביותר, הוא עדיין נקרא תלמיד. אף על פי שהוא כבר חכם, אבל הוא תלמיד חכם. למה? כי רק על ידי שאדם מוכן להודות שהוא לא יודע הכל, אז הוא יכול להמשיך לגלות ולהמשיך לדעת. יש סיפור שבטח רובכם מכירים, בכל המקומות שלומדים רפואה משלימה ופילוסופיה של המזרח מספרים אותו, על אותו אחד שהסתובב במזרח ועבר אצל כל הגורואים ולמד ולמד וכבר הוא הרגיש שכבר הוא מואר, כן? המואר הישראלי השלישי או הרביעי, והוא כבר הגיע להערה, אבל הוא שמע, יש עוד איזה סיני אחד קטן על איזה הר, הוא שמע שיש לו איזה, הוא ככה איזה גורו מעניין, אז הוא אמר, טוב, אני אלך גם אליו, אני אלמד גם אצלו. הגיע אל הסיני הזה, והוא קולט איזה אחד חצי סנילי, יושב לו בבית, אומר, וואי, חבל שנסעתי עד לפה, אבל לא נורא, אם כבר הגעתי, יאללה, בוא נראה מה יש לו להציע. כן, הוא בא עם הפוזה שלו, אז הוא מתיישב אצלו על השטיח, ואז הסיני הסנילי הזה לוקח כוס, שם מולו כוס, לוקח קנקן תה, ומתחיל למלות את הקנקן. והכוס מתמלאת, 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 והוא ממשיך לשפוך, ולאט לאט זה נשפך מסביב לכוס, והכל נשפך, נשפך, נשפך. ואז הבן אדם הזה חושב, וואי, איזה זקן סנילי, מה אני עושה פה, איזה שטות, מה בזבזתי את הכסף, את הזמן כדי להגיע הנה. ואז הסיני הזה מניח את הקומקום ואומר לו, זהו, השיעור הסתיים, אתה יכול ללכת. אז הוא פתאום תופס את עצמו, מה? פתאום קולט שמשהו פה לא בסדר. ואז הוא אומר לו, איזה שיעור? אז הוא אומר, רציתי ללמד אותך. שכוס מלאה אי אפשר למלות. כדי להסכים לקבל, כדי לתפוס, כדי ללמוד, אתה חייב להתרוקן. כל תהליכי החיים מבוססים על התרוקנות והתמלאות. התרוקנות והתמלאות. כדי שהלב יוכל להתמלא בדם, הוא חייב להתרוקן כמו שצריך. אם הוא יודע להתרוקן עד הסוף, אז הוא יכול להתמלות כמו שצריך. אותו דבר הריאות. יש הרבה אנשים שסובלים מבעיות נשימה, למה? כי הם לא יודעים איך לרוקן את הריאות שלהם, לא מצליחים להוציא את האוויר כמו שצריך. אם תוציא את האוויר כמו שצריך, אז תוכל למלות את הריאות כמו שצריך. זאת אומרת, כל תהליך החיים בנוי על הממד הזה של להתרוקן כדי להתמלות. להתרוקן כדי להתמלות. להתרוקן זה להסכים להודות שאתה לא יודע. ורוב האנשים למה כל כך קשה להם לפרוץ את הגבולות, ללמוד על מציאות של מעבר, כי הם כבר חושבים שהם יודעים הכל. הם כבר יודעים, אי אפשר ללמד אותם שום דבר. בן אדם שכבר יודע, אי אפשר ללמד אותו כלום. אבל בן אדם, אתם יודעים, באנגלית, המילה להבין, קוראים לה understand. למה קוראים לה understand? כי כדי להבין, כדי לקבל חוכמה ממישהו, אתה חייב להסכים לעמוד מלמטה. אם אתה בא מלמעלה, אתה עומד מלמעלה, כן, אז אתה לא יכול לקבל כלום. כדי לפתוח ולהבין, אתה צריך לעמוד מלמטה. זה המושג תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? זה אחד שכמה שהוא יודע, הוא יודע להתרוקן ממה שהוא יודע כדי לקבל חדש. להתרוקן ולקבל חדש. כל מה שלמדנו עכשיו, יש לנו את השכל שלנו, את השליטה שלנו בעולם. כדי עכשיו לקבל מושג של מציאות חדשה, אתה חייב ללמוד להתרוקן ממה שאתה יודע. ואז תוכל לקבל שכל חדש, תוכל לקבל בעצם מידע חדש ואפשרות חדשה, כדי להבין מי אתה ומה זה העולם ואיך אני מתקדם הלאה. נעשה סיכום קטן ואז נראה שני קטעים מהפרקים הבאים, מה שאנחנו נדבר עליהם בפרקים הבאים. הסיכום הוא, אנחנו התלווינו לדמותו של נאו, כדי לגלות איך יוצאים מהמטריקס. למדנו, קודם כל, שכדי לצאת הדבר העיקרי זה לא לחפש תשובות. הקצה חוט העיקרי שיש לכל אחד מאיתנו זה הכוח לשאול את השאלות, לשאול את השאלה. ומה זה השאלה? מה אני עושה פה? לאן כולם רצים? מה המטרה? מה התכלית? תעצור ותשאל. ואם תעצור ותמסור את הנפש שלך לדבר הזה, התשובה תתגלה אליך. בתנאי שאתה מתאמן על השאלה, וזה בדוק, בדוק ומנוסה. אם אתה תשאל את השאלה במסירות נפש ובאמת תרצה, כמו שאמר חימדס, אם תרצה את זה כמו אוויר לנשימה, אז התשובה תתגלה אליך. ואיך היא תתגלה אליך? יגיעו אליך לוחמי ציון, העוזרים, כן? כי אמרנו, אין אדם משחרר את עצמו בבית האסורים. וכדי לשחרר את עצמו, אמרנו, אני צריך קודם כל לפנות לי נקודה של שקט, ששם אני יכול לשאול את השאלה. ואז כשמגיע המאמן, אני צריך לסמוך על המאמן ולהבין שלבד אני לא יכול, אני צריך עזרה מלמעלה. ולזכור שכשאני מתחיל ללכת, אתה בא, תתהדק סביבי. הסוכנים של המערכת לא במהרה יסיסו לוותר עליי, על עוד שפוט שנמצא בתוך המערכת. ולכן בהתחלה אני אעבוד כנגד הרבה התנגדות. ואני אעבוד כנגד התנגדות מבית ומחוץ, גם אנשים מבחוץ. אני מתחיל לסכן אותם. בתהליך שאני עובר, כי בעצם אני משמיט, אני לוקח מהם את הקרקע שעליה הם עומדים. אני בעצם אומר להם שהם לא חיים את החיים שלהם כמו שצריך. ולכן ההתנגדות תבוא הרבה פעמים גם מצד המשפחה וגם מצד העבודה ומכל הבחינות. והשלב האחרון אני צריך לדעת שהתהליך הזה אמור להביא אותי לאני האמיתי שלי, וכדי להגיע ולפרוץ באמת את גבולות התודעה, כל עוד אני אוהב את עצמי ולא מוכן לוותר על האישיות שלי ועל מי שאני, אני אף פעם לא יכול לפרוץ את גבולות התודעה. אבל ברגע שאני אהיה מוכן לוותר על מי שחשבתי שאני, לשים את עצמי בצד ולקפוץ החוצה, לקפוץ למים, לעשות בנג'י, כן? לעשות בנג'י ולקפוץ החוצה מהתמונת האישיות שלי, אז בעצם אני אקבל את האפשרות לקלוט עולם אחר, וזה בעצם ה-understand. מה זה understand? להיות קטן. לא לחשוב שאתה יודע. להבין שאתה לא יודע. אם אני מבין שאני לא יודע, אני יכול עכשיו לקבל. בהמשך, בפרק הבא, אנחנו נדבר על מהות עולם ההלם, להבין מה זה העולם. אם עד עכשיו דיברנו איך אני יוצא מהאשליה החוצה, אז עכשיו אנחנו נתחיל בפרק הבא לדבר על מה זה עולם ההלם. בואו נראה קטע קטן מתוך הדבר הזה. זה קטע גם כן שהוא לקוח מתוך אותו ספר, מסילת ישרים של רבי משה חיים לוצאטו. רבי משה חיים לוצאטו אומר בספר שלו שהעולם הזה הוא דומה הוא חושך, עולם של חושך, והוא כמו וילון שמשכו לנו על העיניים, שמסתיר לנו את האמת. בוא נראה את הקטע רגע.
Do you know what I'm talking about?
The Matrix.
Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
What truth?
That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself.
אוקיי, בפרק הזה אנחנו נדבר על הבנת העולם, עולם מלשון העלם. העולם בעצם מסתיר לנו את המציאות שמעבר, מסתיר לנו את האלוקות. נשתמש בכמה משלים מתוך החסידות להבין מה זה הסתרה לצורך גילוי, כי ההסתרה הזאת היא לצורך גילוי. כמו שמש שאני כדי להסתכל עליה, אם אני מסתכל עליה בעיניים פקוחות, אז היא שורפת לי את העין. ככה המציאות האינסופית, אם אני מסתכל עליה עם העיניים הסופיות שלי, היא בעצם תפרק לי את התפיסה. ולכן כדי להסתכל על השמש, אני חייב להסתיר אותה עם איזשהו פילטר. הפילטר מסתיר לי את השמש כדי שאני אוכל להסתכל עליה. ככה העולם שלנו הוא מעין וילון שמשכו לנו על העיניים, שמסתיר לנו את המציאות שמעבר כדי שנוכל להתקשר איתה. אנחנו נדבר על זה הרבה בשיעור הבא. גם היום אנחנו ראינו את הגבולות של בין מציאות לדמיון. אנחנו רואים חז"ל אומרים לנו שבשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אנחנו נדבר על קצת המציאות של מושג של זמן ומקום. נביא כמה דברים מתוך החסידות שמסבירים לנו שהזמן הוא בעצם תולדה של שכל. והזמן הוא קיים ביחס ישר הפוך לעוצמה של השכל שלנו. זאת אומרת שככל שהשכל גדל, הזמן קטן. כמו שלמשל שאדם הולך לישון וחולם חלום, ובחלום הזה הוא כאילו עובר 70 שנה שלמים בתוך החלום, אבל כשהוא פתאום מתעורר והשכל חוזר, אז הוא מגלה שבעצם עברה רק רבע שעה. זאת אומרת שכשהשכל הלך או קטן, הזמן התארך, וכשהשכל חזר, פתאום הוא גילה שהזמן התקצר. וככה ככל שהשכל גדל, כתוב בשוב השם את שיבת ציון, לעתיד לבוא יתגלה שכל כזה גדול בעולם, שהזמן יתכווץ עד כדי העלמות, שבשכל הגבוה ביותר אין זמן כלל. אנחנו נדבר על הנושאים הזה על הנושאים האלה בשיעור הבא. עוד דבר שנדבר על בשיעור הבא, זה מציאות של חלום ומציאות. נראה שזה שני רבדים של מציאות. החלומות, המציאות שלנו, יש לנו הרבה רבדים בהוויה שלנו, כולם אמת. רק השאלה איפה האדם צריך לעשות את העבודה שלו, ובעצם זה אותו עולם שהמוח שלו מסוגל, נותן לו לראות. אנחנו נראה קטע שמדבר על חוקיות של העולם הזה.
Sparring program. Similar to the programmed reality of the Matrix. It has the same basic rules, rules like gravity. What you must learn is that these rules are no different than the rules of a computer system. Some of them can be bent. Others can be broken. Understand? Then hit me, if you can. How did I beat you?
You're too fast.
Do you believe that
My being stronger or faster has anything to do with my muscles in this place. You think that's air you're breathing now?
אוקיי, דרך הקטעים האלה אנחנו בעצם נבין את כל הנושא של נס, מה זה נס, איך האדם יכול להתעלות מחוקיות רגילה של העולם הזה לחוקיות גבוהה יותר, איך אני עושה את השינוי, מה זה נקרא הצדיקים שיכולים לחולל ניסים, כמו רבי חנינא בן דוסא שאמר לבת שלו, היא אמרה לו, רגע, הדלקתי, שמתי במקום שמן, שמתי חומץ בנר. הוא אומר לה, אל תדאגי, מי שאמר לחומץ שידלוק, הוא יגיד לה, מי שאמר לשמש שידלוק, הוא יגיד לחומץ שידלוק. או עם ישראל שעמד מול ים סוף, הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, כנסו לתוך הים. מה זאת אומרת, כנסו לתוך הים? כנסו לתוך הים, תאמינו שאם אני אומר לכם, אפשר להיכנס לתוך הים. איך האדם יכול להגיע להנהגה הניסית הזאת? אנחנו נראה שעל ידי שאדם שובר את הטבע של עצמו, הוא יכול להגיע בעצם לבחינה של שבירת החוקיות של העולם שמסביבו. ובהמשך נדבר על עוד כל מיני נושאים, כמו הבנת המציאות של העולם הזה, שבעצם מתקיימת על ידי כוחות רוחניים שיוצרות ושולטות בכל הזמן. בעזרת השם, בשיעור הבא אני מזמין את כולכם לשבוע הבא, יום שלישי, בשעה 8:30. אם יש שאלות, אני אשמח לענות עכשיו.